הפרשה מתחילה לספר לנו על חלום של פרעה, פתרון של יוסף. והמדרש קורא על חרטומי פרעה, ביקש לית חוכמה ועין, אלו חרטומי מצרים. בדעת נבון נקל, זה יוסף. יוסף הוא נבון, כמו שאמר, אין נבון וחכם כמוך. אז הם בקשר לית הזה, חרטומי מצרים, למדו באוניברסיטה, למדו הלכות פתרון חלומות, למדו כל הדברים האלה, התעסקו בזה. אפילו אחי ועין, לא היה שווה כלום, כמו שכתוב, והם פותר אותם לפרעו. פותרים היו, אבל לא נכנסים באוזן של פרעו. מה היו אומרים לו? שבע פרות השמנות והטובות המלאות, אלה שבע בנים אתה מוליד. יהיה לך שבע בנים טובים ככה. ושבע פרות הכחושות וזה שבתבלענה, אלה שבע בנות שיש לך, אתה קובר שבע בנות. שבע בנים אתה מוליד, שבע בנות אתה קובר. כן, נחלקו, זה חלק. אבל מחנה שני אומר, לא, זה לא על בנים ובנות. אלא שבע מדינות אתה כובש, ושבע מדינות אתה מפסיד. אז בשכל שלו, מעניין פרות, כחושות, זה מדינות, מה שייך זה למדינות? ולמה היה רואה עצמו על היעור, מה שייך ליעור? איזה קשר יש מזה ליעור? הם פותר אותם לפרעה, פותרים היו, אבל רק לא ידעו שפרעה. אז לכן, כשבא אמרו לו, יש יוסף, זה יודע לפתור איש ככה למו פתר, והרציהו מן הבור. לבתינו אומרים, באותו לילה, בא מלאך גבריאל ובסיר אותו, דע לך, הערב אני משגע את פרעה, מראה לו חלומות, ואתה תכין את עצמך, מחר הבוקר אתה צריך לפתור לו את החלום. אבל אתה חייב לדבר איתו בשפה שלו. מה דבר? דבר לשון הקודש? צריך לספר, לדבר, לדעת שפות. בוא, אני אלמד אותך שפות. איזה שפות אתה רוצה? כל 70 שפות אני אלמד אותך. בלילה עד 70 שפות, איך אני אתבלבל? אמר, לא תתבלבל. אתה מה שמך, יוסף. לא יהיה שמך מכאן ועלה יוסף, אלא יהיה יוסף. אני מכניס הם בשמות הקודש של הקודש ברוך הוא, יוסקי ובקי, עושה אותך יהיה יוסף. וכאן תלכת תקלוט, כל מה שאני מלמד אותך תדע, זה מגנט, חלק, כמובן. אבל הוא ידע 70 שפות, למד באותו הערב 70 שפות. בבוקר, יאללה, מרצו הוא לבור, וגלה אחרי שמותיו, ויבוא אל פרעו. זה בא אצל פרעו. אז כפי שאמרו רבותינו, כשבא, התחיל לדבר איתו, אמר לו, איזה שפה אתה מדבר? אמר לו, אדוני המלך, איזה שפה שאתה רוצה? כמה שפה שאתה יודע? אבל מה שכבודו ישאל אותי, אני אענה. אתה יודע אנגלית? כן? לדבר אנגלית. שאני דבר אנגלית? לדבר אנגלית. אה. אתה יודע צרפתית? יודע צרפתית. לא יודע צרפתית, מדבר, אני מדבר ממנו. מדבר רוסית? רוסית. מדבר אותו רוסית. גרמנית? גרמנית. ספרדית? ספרדית. הכל יודע, אה? ואיפה אתה יודע את כל זה? אני יודע. איפה למדת בבית הסוהר? למדת 10-70 שפות? איפה אתה יודע? היה להם מנהג, כשמדבר עם המלך, לפי מספר השפות שהוא יודע, צריך לעלות כך וכך מדרגות. כי הכיסא של המלך היה 70 מדרגות. והוא למעלה, למעלה למעלה. אז הוא שדבר אותו מלמטה, איך פה תראה ומי הוא נסתכל למעלה? אבל כשהוא יודע שפות, אז לפי כבודו, מעלים אותו. וכן, תחיל לדבר אנגלית, היה לו אותו מדרגה אחת. גם צרפתית, עוד מדרגה. רוסית, עוד מדרגה. ספרדית, עוד מדרגה. גרמנית, עוד מדרגה. וכן, עלה עד שהגיע פנים אל פנים. אחר כך התחיל לחוש לו, אדוני המלך, אני יודע עוד שפה. מה, יש עוד שפה בעולם? אמר לשון הקודש, זה עקר השפות. מה זה לשון הקודש? שדבר איתו לא מבין שום דבר. מה אתה מדבר? לא יודע מה שאומר. בסוף אמר לו, תעשי לי טובה. פרעה אומר לו, תעשי לי טובה. אל תפרסם את זה. אחר כך ישמעו כל השרים שלי, שאני לא יודע, אתה יודע שפה יותר ממני. ידיחו אותי, יכניסו אותך. תשבע לי שלא תספר, תן לי תקעת כף שלא תספר לאף אחד. נתן לו תקעת כף שלא יספר לאף אחד. נשבע לו שלא יספר לאף אחד. טוב, בסדר. והוא עיל זה, למה עשה באמת? קודם כל השתבח שמו עלה תעלות לסיבת הסיבות. אחר כך, אחרי שנפטר יעקב אבינו, יעקב אבינו קרא את יוסף. ויקרא לבנו ליוסף, אם למה מצאתי נשים לה ידך תחת ירחי, כן, וישב עדי, לא תקברני במצרים, אלא ושכבתי עם אבותיי, ושתתני במצרים, קורתני בקבורתם. פה היא אומר, שבע לי, שבע לו. וישלחו ישראל על ראש המטה, כי נשבע ליעקב אבינו. אחר כך, כשבאו לקבור את יעקב אבינו, כל האחים נושאים את המטה, אז יוסף גם כן רוצה לסלף אתם, כמו שהשמיע אותו יעקב אבינו. בא אצל פרעה דרך ארץ, בא לקח ממנו רשות. אמנם הוא מושל על כל מצרים, אבל הוא המלך. אז הוא אומר לו, אדוני המלך, תן רשות שאני אלך לקבור את אבא שלו, יעקב אבינו. אומר לו, מה פתאום שאתה תקבור? למה? חסר, חסר אחים, יש אין מי שמשתלכים לטפל בו, זה מצווה שאין לו קוברים זה. יש לך אחים שהם יקבירו, תמסור את זה לידי חברה קדישה, הם אנשים נאמנים, הם יקבירו אותו. וגם אנו, אתה מושל פה, אתה צריך להיות חיוני בשביל כל העם, איך אתה תדע להתעסק בקבורה? אמר לו, אדוני, אבל כבר שבעתי, שבעתי לאבא שלי שאני בעצמי אטפל. אמר לו, שמעתי, יש לכם אתם הלכה, אם אחד נשבע איזה שבועה, מביאים שלושה חכמים. עושים לו, מותרים לכם, מכונים לכם, מביאים לכם, מותרים את השבועה. אני אקרא לך שלושה חכמים ואעשה לך התרה וגמרנו את האתר. אמר לו, אדוני המלך, אם אתה רוצה שאני אעשה התרה, תזכור שאני נשבעתי לך שאני לא אפרסם, שאני יודע שפה אחת יותר ממך. אני אעשה התרה גם על השבועה הזאת. אמר לו, לא, דחי, דקה, תלך, תלך, תעשה קבורה. תעשה, עליהו, קבור את אביך כאשר ישבעך. אמר לו, שעליה כתוב בפסוק, עדות ביוסף סמו, בצאתו על ארץ מצרים, שפת לא ידעתי אשמע. לא שלא ידעת שום שפות, שום דבר, הכל שמע, הכל הבין, הכל ידע. זה היה יוסף הצדיק כמו שהזכרנו. אף כשאמר לו, אחרי הודיע אלוהים ותוכה את כל זאת, אין נבון וחכם כמוך. מה, בפתרון חלום אחד יכול להסיק, אין נבון וחכם כמוך? אבל היה פה איזה דבר. הוא כתוב, תראה בפסוק הראשון מה כתוב, והיא מרקש שנתיים ימים ופרעו חולם והנה עומד על האור. כשתחיל לספר לו ליוסף, אומר לו, בא חלומי, הנה עומד על שפת האור. ובא יוסף פסיק אותו, סלח לי, לא ראית על שפת האור, ראית על האור. נכון, נכון, איך אתה יודע? אתה היית אחריי שוכב ואתה אומר לו, אה מה שאני חולם, למה אתה יודע? זה אמר, זה לא טבעי, זה לא נורמלי, זה דבר למעלה מהשכל. אחרי הודיע, היית יושב אחריי, היית יושב, והיית רואה מה אני חולם, תכף אין לבוא וחכם כמוך. אחר כך, כשהוא בא יוסף, הוא פותר מה שהוא פותר. הוא אומר לו, ועתה ירא פרעה איש נבון וחכם, מי שיתהו עד ארץ מצרים. פרעה לא היה קטיל קנה באדמה, היה פקח, היה חכם. היו ממנים מלך, מלך היה מסוג, היה מלא בכל החוכמות והוא היה בקיא בדברים. מה היה צריך לתת לו עצות? כל הפרשים שואלים, היועץ המלך נתנוך? אמר לו את הפתרון שלו, שבע שנים הנה, שבע שנים הנה, וזה באמת הפתרון שנתקבל באוזניו של פרעה. למה? הפרות היו חורשות תמיד, אז בזמנם לא הייתה מחרשה אחרת, כל הפרות היו חורשות, כמו שכתוב בספר איוב, הפרות היו חורשות. וגם כן, אותו דבר, עניין השיבולים, זה מראה, תבואה, מכוח הפרות, זה גם כן, רב תבואות, מכוח שור. הרי זה כך, גם כן יש תבואות. היאור היה עולים, הוא משקה את הזרעים. בלי היאור שמשקה את השדות, מאיפה יש את תבואה? אז כל אלה הם חלקים של פתרון של החלום. אז כולם באמת שייכים לחלום. אז זה לא שבע מדינות אתה קובע, שבע מדינות, מה זה מדינות? מה שייך ליאור, מה שייך לשיבולים? אבל כאן הוא רואה דברים בטוב טעם ודעם. אבל לא, חלום פרעו אחד הוא. לכן הוא קיבל את הדברים, ראה שהדברים הם שכליים. אבל פתאום הוא אומר לו, ועתה ירא פרעו איש נבון וחכם, יעשה פרעו ויפקד פקידים על הארץ, וחמש את ארץ מצרים בשבע שני הסבא. ויקבצו את כל אוכל, שבשבע בשני הסבא ישאירו אוכל, שאם לא ככה שלום, תקרא את הארץ ברעב. יבואו שבע שנים של רעב, אתה יודע מה שזה? טיפת גשם לא יהיה בעולם. ביין, אנשים כולם יגעו ברעב, בראש כל חולצות. לכן איזהו חכם, רואה את הנולד, חכם מנה בראשו. תכין צידה לדרך, תכין מדי. כמובן, היה יוסף, היה חכם, יודע להשים חומר משמר כזה שישמור את הטבעה. אנשים אחרי איזה שנה שנתיים, ירקב הכל, הכל ירקיב. אז הוא היה יודע לעשות את הכל, לחכה דברה במשפט. אבל הוא אומר לו, נותן לו עצות. למה זה חסף לו עצות? היועץ המלך נתנוך, פתרת את החלום, אמרת שבע שנים לסבא, שבע שנים לעם, חזק וברוך, לך הביתה. מה אתה בא לספר לי? ועתה יהיה לפרעו איש נבון וחכם. מה זה ועתה? יש אומרים בדרך הרצה, פרעו שומע את הדברים האלה, משתומם, ועתה
מה יהיה?
אומר לו, ירא פרעה איש פרעה, ואתה לא הוא אמר. פרעה אומר לו, ואתה? אומר לו, ירא פרעה איש נבוא ואחר. טוב, זה פירוש. עוד אומרים, זה היה באמת נחמוס לפתרון החלום. כי מה כתוב בחלום? ותבלענה הפרות, הרקות והרעות, את שבע הפרות בריאות והשמנות. בריאות והשמנות זה שבע שנים שסבע. ואלה בלעו אותם, איך בלעו אותם? אם יש שבע שנים, אלה שבע שנים אחרות, שבע שנים באות. אז מה שיש זה, ותבלענה. אלא כל האוכל שהיה בשמנות, בריאות, יעני ששבע שני הסבע, יבלעו, יאכלו בשבע שני הרעב. אז זה בתבלענה, זה פירוש התבלענה. אבל עם כל זה צריך עדיין הסבר, מה היה צריך להגיד לו את הדברים האלה? יש לו יועצים, יקרא את יועצים שלו שיתעץ איתם. מסתורים ככה. יוסף הצדיק, שהוא ראה את החלום הזה, והפתרון שלו, שהוא יודע שזה קרוב לוודאי, שזה הפירוש. אמר לו בחינם, אומרים, בכי, פרעו חולם, בכי רק הוא חולם, כל אחד ואחד חולם. אומרים, חלומות שם ידברו. מה צריך לעשות בצרס גדול, תראה פרשה שלמה על חלום שפרעו? מה זה? מי אמר בכלל שזה בכלל חלום? כותב המדרש, אין דומה חלום של מלך לחלום של הדיוט. הדיוט, חלום חלום, יאללה יקום בבוקר, יעשה לו ותשיך ומסור אותם, קחת אותם. אם זה חלום טוב, יפה, יספר אותו. אבל אם זה חלום שטיות, חלום רע בפרט, זה לא יוציא אותו מהפה שלו בכלל. לא צריך לספר, אומרים החלומות הולכים אחרי הפה. אם יספר למישהו, וההוא יפתור לו איזה חסום שלום לרעה, זה הרבה יותר גרוע. תשאיר את זה, חלמה דלם אפשר, כי היא גרתה דלם מקריאה דמה, כמו גרת שלא קראו אותה. החלמה זה לא מתממש, לא מתגשם, לא נעשה. לא יוצא לפועל כשמתה שהוא סגר את פיך ואתה לא מספר לאף אחד. אז כמה דלתי דמה. לכל היותר, כתוב בגמרא, אומר בשעת ברכת כהנים, אני שלך וחלומותיי שלך, רפאיהם וכו' וכו', זה בקשת רחמים. ואדם שלבו נוקפו. אבל בדרך כלל צריך לומר חלומות שם לדבר, נגמור, שכח מהם. כמו שאמרנו תמיד, קל על ידי מלאך, קל על ידי שד, שדים באים מתעסקים עם בני אדם, בלבלים להם את המוח, נורים להם כל מיני חלומות, מצחקים עליהם. שדים מהם, כולם נסנים, כל השדים כולם נסנים. אבל אומרים, אחד מסכן ישן, בוא נשחק עליו מעל. מראים לו מסכן, שהוא נמצא בגג קומה עליונה, והוא נופל פתאום, ועושים אחר כך יושב בסתר עליון, והוא מסכן מתחיל לבכות, מתחיל להסתער. יאללה, והם עומדים ומשחקים עליו. כל שקר וכזה, כאילו, לא יעבר איזה מין. זה דרכם של השדים, זה דרכם כסף למו. כן, וכן, עקוף עליהם כמו שהזכרתי. לכן, חלום שלא שווה כלום. אבל פרעו זה מלך. אין דומה החלום של מלך, החלום של הדיוט. עכשיו, כשיוסף הוא רואה את הדברים האלה ובוחן אותם במציאות, זה עניין שבכוח נפש הכל העולם. ולא תקרא את הארץ ברעב, הן במצרים, הן בארץ כנען, ויחזק הרעב בכל הארץ. אמר חייב אני לדאוג שגם יהיה ביצוע בפתרון החלום הזה. לא סתם. הוא חשש מאוד. החרטומים האלה הם נעלמו מאוד שבא להם פתאום איזה אחד לא למד אוניברסיטה כמותם לא יש להם תוארים פרופסורים כמותם חרטומים של מצרים אלה שהיו פרופסורים גדולים פתאום בא להם זה בא נער אחד עברי פתאום הם איזה בצוהר בא להם פתאום הוא עושה ודווקא זה מוצחם בעיני פרעו יכולים לבטל אותו כשאתה אומר חכמת המסכן בזויה אז יכולים לבטל את דבריו תקם מיד עקימו את האף שלהם והוא יראה פרעו שהם לא רוצים לא מאמינים בדברים האלה אז גם הוא ישמע להם וחבל מי יבצע אחר כך את הפתרון של החלום הזה לכן הוא רצה לרחוש את לבבם של עבדי פרעו של החרטומים כמו שכתוב בסוף ויטב הדבר בעיני פרעו ובעיני כל עבדיו לא היה אחד שאמר שזה לא נכון שאמת זה נכון מה היה? כשנתן להם סוכריה בפה, מה אמר? ואתה ירא פרעו איש נבון וחכם, מראה לו על החרטומים. כל אחד חושב, ודאי אני הנבון והחכם. אלה כולם חמורים, לא מבין שום דבר, אני מבין. כל אחד חושב, אבל הוא תמיע ככה, איש נבון וחכם. ושיתהו על ארץ מצרים, יעשה אותו שר, יפקד פקידים על הארץ, וחמש את הארץ, צריכו שר האספקה והקצוב, יבוא אחד לעמוד בראש. אז כל אחד אמר, טוב, זה משרה טוב, אני אקבל יהיה שר, אני אעשה שר עכשיו. אז כל אחד חושב, לכן כשהוא גמר, כן, כן, 100% מה שאומר יוסף. כל אחד אומר, אותי יעשה שר. אז בא אחר כך פרעה ואומר לו, אחרי הודיע את אלוהים אותך את כל זאת, אין נבון וחכם כמוך, אתה תהיה על ביתי, אתה עושה ככה, ככה, זה לא ככה. לא, אתה תהיה נבון ואתה עוד תהיה השר. אז זה מביאים גם כן. איזה משל, מסכך את האוזן, מגיד בדובר לענה ושלום. אומר, מלך אחד, הייתה לו בת יחידה, אהב אותה אהבת נפש, הייתה חכמה, נבונה, משכלת. בגיל 20 שנה, פתאום חלתה מסכנה לפתע, מחלה קשה מאוד. מביאים רופאים, הרופאים לא יודעים מה שיש לה. לא מבחינים, מה הדיאגנוזה, מה יש לה, איזה מחלה יש לה, לא יודעים. ממילא כבר שלא יודעים מה המחלה, אפשר לתת גם תרופות. והבחורה הזאת הולכת וגובעת, הולכת וגובעת, הולכת ונחלשת. כשראה המלך שתחתו נחזר לה מכל הרופאים שלו, פרופסורים, בלקדרק, אבל לא יודעים שום דבר, אומרים בפירוש שלא יודעים. טוב, אז החליט, תקף מיד תן צו מלכותי. כל מי שיודע פרק ברפואה, אפילו הדיוט, יבוא תקף מיד אצל המלך. אולי על ידו תהיה תשועה. היה איזה רופא אחד, לא מפורסם בכלל, רגיש חכם, נבון, אבל צנוע. היה ענב, לא היה מפורסם כל כך. כששמע צו מלכותי, שזה דבר, בסימן שבאו מים עד נפש, מיד לקח את כליו, בא ומכלו ותרמילו, ונכנס אצל המלך. והרופאים, הפרופסורים, עומדים ככה על המשמר, צריכים לדעת מה יאמר, שאם יגיד דברים של הבל, כל אחד ואחד שיגיד דברים של הבל, יעשו אולי אחר כך ימיתו אותה. לכן היו צריכים לעמוד על המשמר. והנה נכנס הרופא הזה, ומתחיל לבדוק אותה. אחר שבדק את הבחורה, במשך 5 דקות, כבר ידע בדיוק מה המחלה שיש לה בדיוק. אז הוא הבין, היה חכם גם כן. ואני אומר שכך וכך מחלה יש לה, וכך וכך התרופות שלה, והוא יודע גם את התרופות. יבטלו אותו, אלה הפרופסורים, כל אחד ואחד ירגיש עלבון. מה זה הקטן הזה בא להוראה בפנינו? המורה הלכה בפני רבו חיה מיתה. מה זה בפיתי הזה בא לצוק לנו? אז לכן היה מוכרח להשתמש בחוכמה בתכסיס. אז אומר לו, אדוני המלך, אני חושב, עם כל הכבוד, עם כל הפרופסורים, אני דם לפניהם כתלמיד שדן לפני רבותיו. אני אומר רק, אני מסביר להם, ואחר כך אם הם ביותים בידם לקרב או לרחק. אני דן רק לפניהם, לא אומר, לא קובע שום דבר. אני פונה עליהם, רבותיי הרופאים, אני חושב שהמחלה היא כך מכך. הוא אומר, זה שם באנגלית, בסינית, אני יודע באיזה שם, שם ארוך, כך וכך המחלה. התרופה לא נענה מעיני רבותיי, שצריכה להיות כך וכך, צריך כך וכך גרמים צריך לקחת מעשב פלוני, וכך וכך גרמים מעשב אלמוני, וכך זה כך. מעט צורים, מעט דבש, נכות, ולאות, מוטים, שחזיק, ומה להם? ואחרי הכל, תערבב אותם, כשהוא שוחק אומר, הדק יוצא ויוצא בדק, אחרי שיקח אותם, וזה אני לא מסוגל, חס ושלום, זה לא בידי לעשות דבר כזה, זה קצת כוח לדקדק, שמיה, אם חסר אחת מכוס במניה, היה מיטה, יש סכנה, יש סכנה. ולכן זה רק כבוד מעלת הפרופסורים, פונה למלך, רק מעלת כבוד הפרופסורים, שידיהם רב להם בענייני רפואה, בקיאים, בעלי ניסיון, לא כמוני, אני הקטן, אני לא ראוי לעשות את זה. הם יעשו את זה, ואני חושב שרופא שיעשה את הדבר הזה יכול להציל ממש את הבת שלך לחיים. ואין לך מה להתעש חס ושלום. אז כל אחד מהרופאים, הפרופסורים אמר, בטח, המלך ישים עינו עליי שאני אביא את התרופה. זה אומר גם, כולם אמרו, כן, מסכימים, אמת מה שהוא אמר, כל מה שהוא אמר, אמת. אחרי שהמלך שומע את כל הדברים, שהם מאשרים כל מה שהוא אומר, אדוני, אל תעשי לי פה כבוד, ולא תעשי פרופסורים פרופסורים. אתה הבחנת את הדיאגנוזה, הם עשו 3 ימים ולא עשו שום דבר. אתה ב5 דקות כבר הבחנת את הכל. אתה אומר לפרופסורים, תעזוב אותי מהפרופסורים האלה. אתה תעשי את כל הפעולה, הכל. אתה אומר, לא תשב, תגיד לי שתסמוך עליהם. אמר כבר, שירו, אין מה לעשות. תקף מיד, סמך עליו, הלך ועשה והצליח וריפא אותה. המלך אהב אותו, תקף וירף בגדולתו, עשה אותו שר גדול, נתן לו כל מה שצריך לעשות. זה המשל, המשל הובא מאליו. אם יוסף יעשה את עצמו שהוא לא יביע דעה איך מטפלים בנושא הזה, אז מה, יגידו לו שזה נכון, הפתרון שלך לא נכון. אז מה עושים? לכן הוא אמר, יעשה פרעו, כן, יש נבון וחכם, הוא מראה עליהם, נבון וחכם, כל אחד אומר, בדי, אני נבון וחכם. עכשיו, כולם חמורים. כל אחד אומר ככה, אבל זה כך יאשרו את דבריו, כמו שהיה. אחרי שאמר, ויתר דבר בעיני פרעו ובעיני כל עבדיו, אז בא פרעו ואומר, שאחרי יודיע אלוהים את חד כזאת, אין נבון וחכם כמוך, אתה הוא נבון וחכם. אתה תלך לבצע את הכל, תעשה את הכל. וככה היה כמו שהיה בסופו של דבר. נמצא שההצעה של יוסף לא הייתה בתור רק עצה בעלמה. זה קיומו של פתרון של החלום, כמו שצריך היה באמת לעשות. ולכן, והיא באמת עשה והצליח. וכל כך למה? למה זכה לכל הדברים האלה? חן וכבוד יתן השם, השם נותן חוכמה, פיו דעת ותבונה. כתוב, בגמרא כתוב, יאיב חכמתה לחכמין. אין הקדוש ברוך הוא משרה חוכמה, אלא באדם שיש לו שורש של חוכמה. זה אין מה שאמרתי מקודם, בשיעור קודם, השמן של הפח של נר חנוכה. היה צריך שיהיה כלשהו, כדי שישרה עליו ברכה. כמו שאמר אלישע, מה יש לך בבית? אמר לו, אסוך שמן. אסוך שמן, אז בסדר. אז יש שפע בשמן. אם לא היה לה גם אסוך שמן, אי אפשר. אין דס ברכתה שריה ברכניה. צריך אדם שיהיה לו מעט חוכמה. והקדוש ברוך הוא משרה חוכמתו על החכמים, כמו שקוראים, לב כל חכם לב, נתתי חוכמה. גם כפה, יוסף היה בחוכמה, זה כתוב, בדעת הנבון נקל. הקדוש ברוך הוא נתן לו דעת, למה פני שהוא כבר נבון, יש לו יסוד של החוכמה. ושיש לו יסוד, הקדוש ברוך הוא עוד, מוסיף לו עוד כהנה וכהנה. זה מה שהיה אצל יוסף. פעם אחת שאלה מטרוניתה אחת לרבי אבהו. אמרו מה זה, כתוב בתורה שלכם, מהיב חוכמתה לחכמין. מה הכלו, למה הכלו יותר חוכמה לחכמים? חכמים כבר הם חכמים. יותר חוכמה לטופשים, לא יותר חוכמה לחכמים. אמר לה, יש לך רק $100,000. ושני אנשים הגישו את הבקשה, אחד עשיר, שיש לו בניינים, ויש לו חנויות, יש לו סחורות, ויש אחד עני, עני מרות, עני מדוקה. למי תלווי את $100,000? אמרה לה, עשיר. לעשיר? מספיק לא עשיר, מה? בשביל מה צריך לעבוד לו? אמר, אני על זה מחר אקח $100,000, היא עובד אותם, מאיפה אני אגבה? אפסיד $100,000. אבל זה מחר, הם לא ישלם לי, אני יכול לדעת לגבות, יש לי מאיפה לגבות. אמר לה, זה הנמשל. למשל, אם אנשים יצא חכמה לטפשים, ילכו בתוך בית מרזח, יעשו מוולת בחכמות שלהם, יעשו עבדות, יעשו עבדות, יעשו כל מיני שטיות. כן, כל חכמה לחכמים, הם יודעים איפה להשתמש בחכמה, עושים את זה בצד המתחיים, לא? בצד של שטיות והבלים. זה שאמר לו, זה שהיה יוסף, כמו שאמרתי, היה בו עניין של חכמה. אבל כל זה הגיע מהצדקות שלו, מהמעשים הטובים שלו, עמד בניסיון, אמרו, ואין איש מאנשי הבית שם בבית, בשעה שטבעה אותו זליחה, אשת אדוניו, תקף כשהוא כבר היה, התחיל לעבוד שם, היא הייתה משוגעת עליו, הייתה משתגעת עליו. השכנות הרגישו עליה, איפה שהוא הולך, הולך את הערב, איפה שהוא הולך, מסתכל את מו. ממש, משוגעת, מה, לא ראית מן אדם בעולם? מה הצפה אחריו? אמרה להם, קל לכם לדבר. אני רוצה, מזמינה אתכם פעם אחת על כוס תה. תבואו, תשתו כוס תה אצלי. אספה את השכנות שלה, ונתנה בידם אתרוגים. קודם אוכלים את האתרוגים, כשהם חיים, היו מתוקים. אז נתן להם כל אחד אתרוגים, וסכין כדי לחתוך את האתרוגים. ועשה איזה עלילה, וקראה את יוסף. יוסף יפי תואר ומראה, איזה יופי כזה. רק ראו אותו, השתגעו, כולם רק מסתכלים עליו. הם חותכים, היו עוסקים בחתיכת האתרוג, חתכו את הידיים שלהם. והידיים שלהם נעשה דם. משוגעות? מה עשיתם? תראו בידיים שלכם. אמרו, זה הקסים אותנו, זה שגע אותנו. עכשיו אתם דנים אותי לחכם חווה, תראו מה שיש. זה היה יוסף, היה יוצא מן הכלל. ולכן הייתה משוגעת עליו. אבל הוא שהיה ירא שמיים, כמו שאמר, את האלוהים אני ירא. אין איש מאנשי הבית שם בבית. אבל לא מאנשי הבית כן היה. מי זה? מי זה היה שהיה בבית? דיוקנו של יעקב אבינו, שהיה נגד עיניו. הוא רבו והוא אביו. אבל כתוב כבן זקונים הוא לא, שאמרו רבותינו, שמד אותו 16 משנה. זקונים, זה ראשי תיבות. זה אחרי שלנו 16 משנה, זרעים, מועד, נשים, נזקים, קדשים, טהרות. אבל נזיקים בלשון התלמוד זה כך שמו ישועות, כך בגמרא בשבת דף למד. אז תראה ראשי תיבות של בין זיכונים הוא לא, יש פה הדברים האלה. זין זה זרעים, קובס הקדשים. אחר כך וב נשאיר את הבב, נון נשים. יוד ישועות, זה שאמרתי נזיקין. מהם מועד? חסר רק טהרות, וב זה בטהרות. ולמה זה בהיעלם? טהרות צריך הרבה הרבה מסירות כדי שנעמידה אותם. שחמורות מאוד ההלכות שלהם, כמו נגעים והערות וכיוצא בהם. שישה סדרי משנה, ברחקים הוא עולה, כמו שומע תרגום מנקלוס. הוא היה רבו של עמדות הוריו, והוא גם כן אביו. תמיד היה נגד דמות דיוקנו של אביו נגד עיניו. וזה גרם לו שיוכל בתשע ביתן קשתו, ויפוז זרועי ידיו. יכול היה להתגבר על יצר הרע. שם כתוב במדרש, אמרה פעם אחת פטרוניתה אחת לרבי אבהו, התורה שלכם שבחת את יוסף. הייתכן דבר כזה להאמין למה שכתוב בתורה, בדבר הזה? בחור כזה מקסים, בין 17-18 שנה, בכוחו, בגבורתו, והוא מתייחד עם זאת, והוא יכול לכבוש את יצרו, זה לא נכנס בשכל. אבל הוא נכנס בשכל. הנה כתוב בתורה, כתבה מה שכתבה התורה על יהודה. אם התורה רוצה לחפות על שבטים, למה לא חפית על יהודה? סיפרה כל מיני סיפורים על המסכן, אלו אחר כך בושת פנים, נשפך דמו, חזקה ממני, כעקרנו נצירה של הבני, של הבני. כמו שהתורה שם לא חפית, גם פה התורה לא תחפה. אלא התורה אומרת דברים כאביתן, ככתבה וכרשותה. וזה מה שהיה אצל יהודה. ענו בקבר רגלו, ברזל בא נפשו, סבל הרבה, 10 שנים עכשיו בבית הסוהר. אם לא היה, האמת היה אותו, והשופטים היו משוכנעים שהוא האמת אותו, כמו הגרסה שלו ולא כמו גרסה של שאת אדוניו, היה אחד נתון להמית. מה זה, אדם שהוא מועל באמון, שם אותו, אין, כמו שכתוב, בנינו גדול הבית הזה ממני, ולא חסך ממני מאומה, כי אם הוא תח באשר את אשתו. ואיך יעשה הרעה הגדולה הזאת וחטאתי לאלוקים? מה זה אומר וחטאתי לאלוקים? איך יעשה הרעה הגדולה הזאת? מספיק, מה זה וחטאתי לאלוקים? כתוב במדרש, אפילו אם אני חוטא לאלוקים, אני לא אמעול באמון שנתן לי אדוני. מה זה? למה צריך להגיד דברים האלה? אפילו אם אני חוטא לאלוקים, אני לא אעשה את זה. מה פירוש? הלא כותב ראשי, ראשי אומר, למה נשמחו הפרשיות של תמר, כלתו של יהודה, עם המעשה הזה של זלחה אשת אדוניו? אומר, מה זו לשם שמיים מתכוונה? גם זו לשם שמיים מתכוונה. היא ראתה בהסתגננות שלה, שעתיד לצאת ממנה ומיוסף, עמוד עולם, איזה שבט כזה שאין דוגמתו. היא ראתה כל זה בסגנינות שלה, וזה באמת היה נכון, מהבת שלה. ויקרא פרעו של יוסף צפנת פענח, ויתן לו את אסנת בת פוטיפרה, כהן עונה אישה, זה פוטיפרה, זהו פוטיפרה בעצמו. אז נתן לו את אסנת, ומנה יצא ממנה אור עולם, יצא מנשה, יצא אפרים, נצא יהושע בן נון שיעמיד את השמש, שמש בגבעון דום, וירח בעמק הילון, שעשה כל אותם הניסים והנפלאות. היא ראתה את זה ברוח הקודש, ולא ברוח הקודש, אבל הסתגננות. והבינה, אמרה, זה עת לעשות להשם. אפילו אם היא אשת איש, כשיש מקרה כזה, שתוכל להביא עמוד עולם, אז זה כדאי לעשות, עת לעשות להשם פירות תורתך. לא חסר פיסוקים, יש לה רבקים וכל הפיסוקים בעולם. ודע להביא לה כל מיני אסמכתאות. ולכן היא התכוונה לשם שמיים, כך אומר ראשי, התכוונה לשם שמיים. אז כשהיא באה לפתות אותו, אומרת לו, תראה, יש בזה דבר גדול, עתיד לצאת ממך אדם שיעמיד את השמש, יריח, ויהיה מצביא גדול. אמר לה, אפילו אם אני חוטא לאלוקים, ואני מבטל את הסגנון שלך, בשום אופן לא עשה. ולא שמע אליה, לשכב עשה להיות אמה. זהו שהיה גבורה שלו. לכן כתוב, וימאן, שמה וימאן, יש שמה שלשלת, וגם פסק. כתוב בגמרא בקדושין דף עין, מי שנושא אישה פסולה לו, כגון גויה או כגון ממזרת, מה עושה הקדוש ברוך הוא? אליהו כופתו, קושר אותו בשלשלת, והקדוש ברוך הוא לא סוחר, יוצא לו פלקה, יוצא לו מקל. אז הוא, כשהיא אומרת לו, טועה, ואומר, אין, למה? שלשלת, תראי, יש למעלה בשמיים, אפילו פה אין שום דבר, אין אף אחד זר, אבל למעלה בשמיים יש שלשלת, יחשור יוצאו בשלשלת, ואחר כך פסק, זה מקד, זה מקד, פלקה, עשו לו פלקה. אז לכן, לא מסכים, תראי, זה מה שיש למעלה בשמיים. בכל המובנים, כמה שרצתה, כמה שניסתה, לא הצליחה. ובסדר, לכן הקדוש ברוך הוא השתבח שמו גם כן. נתן לו שכר הון וצאת איננו חפריה. כמו שהיה אחר כך בסופו של דבר, עמד נעשה מלך. אומר הזוהר הקדוש, מי ששומר בריתו, זוכה למלכות. זה זוכה למלכות. יש מלך קטן, יש מלך גדול, כל אחד ואחד כחיל גבורתו. שומר הברית זה דבר הכי נפלא, הכי חשוב. ולכן זה גם כמה שזכה יוסף. שבוע הבא לבעזרת השם נגיד גם כן על עניין יוסף עם אחיו להמשך הפרשה, עכשיו הזמן כבר הגיע.
בשבוע הזה פרשת ויגש ויכוח בין יוסף ובין אחיו, כשיוסף אומר להם ברגלים אתם ואומרים לו לא, אבל אחר כך בסוף ברוך השם יוסף מתמודע לאחיו ויכול יוסף להתאפק ואומר לו אני יוסף וכו' וכו'. אבל רבותינו רואים בדבריו של יוסף שוכחה. כתוב ולא יכלו מאחיו לענות אותו כי נבהלו בפניו. שם יש במדרש אמר רבי אבא בר כהן בר גלה, אוי לנו ביום הדין, אוי לנו ביום התוכחה. יוסף הקטן שבשבע תיר היה, וכשהוכיח את אחיו לא יכלו אחיו לעמוד בתוכחתו, שנאמר ולא יכלו אחיו לענות אותו כי נבהלו בפניו. כשהקדוש ברוך הוא הוכיח כל אחד ואחד לפי מעשיו מי יכול לענות לקדוש ברוך הוא, זה תוכן דברי המדרש. כל הדבר שמאמנים איפה יש כאן תוכחה, אבל אם אני יוסף ועוד אני חי אחר כך ולא יכלו אחיו לענות אותו כי נבהלו בפניו, אז איפה כתוב פה תוכחה שאנחנו אומרים שאי אפשר לעמוד בתוכחה של הקדוש ברוך הוא? הסביר אני אוכל לומר כך. תכף כשבאו האחים הוא שאל אותם, השלום אביכם מזדקן ואשר אמרתם, עודנו חי? שלום לעבדך להבינו עודנו חי. אז כבר הוא יודע שאבא שלו עדיין עם החיים. עכשיו כשהוא מתגלה להם אני יוסף, העוד אני חי. מה זו שאלה? מה זה העוד אני חי? כבר אמרנו לך. בינתיים לא הספקנו ללכת ולבוא עוד פעם. ובאנו אליך, בפעם האחרונה שבאו אליו, לא הספיקו פעם חשוב להביהם כדי שידעו דבר חדש. אלא יש חזקת חיים, כמו שכתוב במשנה בגפנין כפחית, הניח אותו חי, עדיין הוא בחזקת חיים. אז מה השאלה הזאת, ועוד אני חי? מה השאלה פה? יש מפרשים באמת, שיוסף שאל אותם, העוד השלום ובכן בזדקן עודנו חי, הוא לא התכוון על יעקב אבינו. הוא התכוון יצחק. בשעה שיוסף נמכר לעבד, היה עדיין יצחק בחיים. כמו שאומר ראשי, ויאמק אותו אביו. מי זה ויאמק אותו אביו? זה יצחק. הוא ידע ברוח הקודש שיוסף עדיין בחיים. אבל היה אסור לו לגלות. כאילו שהם החריבו, השבטים, החריבו וצרפו גם את השכינה מהם. שלא יודעו שום דבר ליעקב אבינו. כי פחדו מאוד. חלילה וחס, ברוב זעמו, הוא יתקוטט, יתקלל אותם חלילה וחס, יעבדו חסי שלום, יעבדו ליעקב אבינו. לכן החרימו שאף אחד לא יודע שם את מנהו ליעקב אבינו. וגם יצחק לא רצה לספר שום דבר ליעקב, אבל יראה אותו מוחה, ומשתם בצערו, יהיה מוחה יחד איתו. זה ויאמק אותו אביו. אז יוסף, בשעה שנפרד, היה עדיין יצחק בחיים. כשבאו למצרים, השלום אביכם הזדקן אשר אמרתם, מסתבר על יצחק אבינו. הנכדים לא חדרים לקרוא את אבא של אבא שלהם, קוראים אותו אבא, אף פי שהוא סבא שלהם. אז אחרי מה שאמר אביכם הזדקן, הוא מסתבר על יצחק. ואמר שלום לעבדך לאבינו עוד ינו חי, כי באמת לפי התאריכים תראה את הסתכם, תחשבון, לא תשעה כבר נפטר יצחק. והם לא רצו להגיד לו בפירוש שהוא כבר נפטר, הבינו את השאלה. אבל הם אמרו בדיוק, שלום לעבדך לאבינו עודנו חי. כלומר, תבין, הזקן כבר נפטר. כי אנחנו שואלים באדם שאלה על פילוני, אדמוני, הוא בחיים, הוא יודע אותו שהוא לא בחיים, לא יהיה כמו מוציא דמבה כסיל, שאומר כן, והוא נפטר, לא יאמר כך. יתחמס בתשובה. לא צריך שהוא יהיה שליח שיודיע על דבר שהוא מכאים. פילוני נפטר, אבל הוא בשם בשורת טובות, בשורת רעות. כתוב, איש טוב הוא ובשורה טובה יבוא. אמרו רבותינו, שבשם בשורה רעה, סימן שהוא איש רע, סדיסטי, אוהב להלחיס, אוהב להרגיז. למה לך לספר? לא צריך לספר שום דבר. אתה יודע, אבל לא צריך לספר כל מה שאתה יודע, אתה צריך לספר לאחרים. אתה מכיר את בו, חמק, שמה יעד לך? אפילו יכול להיות שיהיה מישהו אחר שיגיד לו בסוף. זה מה יעד לך? יעד לי מישהו אחר. לכן אמרו, לא מודעים לאדם שנפטר לו איזה בית חסוך שלו בחוץ לארץ. ואיבדנו קירות במכתב שפיורי כבר נפטר. והוא יש לו קרובים פה בארץ, והוא רואה אותם, לא יספר להם. יומנע מלספר להם. אפילו זו היסטוריה למשל. אבא שלי נפטר בחוץ לארץ. והיא לא יודעת. וקיבל הוא את המכתב, לא יספר לאשתו שאבא שלה כבר נפטר. יש לי אותה בהזכה חזר, לא צריך לספר לה. בפרט אחרי 30 יום, אם היא תדע אחרי 30 יום, זה שמוע על החוקה, אז תשב שעה אחת, נגמרנו, לא צריך לשמש 7 ימים של אבלות, תמיד שמוע על החוקה נקראת אחרי 30 יום, זה יותר קל. במקום שתשב 7 ימים אבלות, יש כמה דינים, יש כמה הלכות, למה לא? נגיד לה על זה אחר כך, ושיגיד לה גם כן, נגיד לה לאט לאט, בביטול, בישיבה בנחת. לא שירגיש אותה, לא שבבת אחת יתקבל היסטריה מסכנה. אז צריך לדעת לעשות הכל בחוכמה. אפילו למשל הם מזמינים אותם באיזה חתונה של ידידים קרובים אליהם והם צריכים ללכת לחתונה. הוא יודע שאבא שלה נפטר, אבל היא לא יודעת, לא יספר לה, ומותר לקחת אותה לחתונה. אפילו אם האבל אסור בשמחה, בתי חל עליו האסורים כולם, רק כשהוא יודע שהוא אבל. אבל כשהוא לא יודע, הוא פטור בכל הדברים. לכן מותר לו לקחת אותה, אם לא, אם לא, אם... תגידו, למה אתה לא הולך לחתונה? לא ילך, זה לא יפה גם כן לפני המשפחה, או קרובים אחרים, או מכירים. ולא לקחת אותה, גם כזה אי אפשר. אז ייקח אותה, מותר שישמע, ולא צריך לספר לה שום דבר. כל דיני אבינות לא חלים על אדם, אלא אם כן אחרי שמודעים לו. יודע שהוא אבין. אבל כל עוד שהוא לא יודע, זה לא כשמו כמו שעשה איזה עבוד בשוגג. בכלל אין חלות לאיסור אבינות, אלא דווקא כשכבר הוא יודע. כל זמן שהוא לא יודע, הוא משאיר את זה בחזקת חי, אז הוא עושה את הכל כרגיל, בלי שום דבר. לכן כמו שאמרנו, עניין של הודעה של אדם שהוא נפטר לו קרוב בחוץ לארץ, מי שעושה את זה, מי שהולך לספר את זה, נקרא שמו כסיל. כך כותב מרן בשולחן ערוך בירידה, עליו נאמר מוציא דיבה הוא כסיל, נקרא שמו כסיל, טיפש. למה לא הולכת לספר? לפעמים יש צורך לספר, ויש יודע שאנשים לא הגונים, אנשים לא טובים, לא מיישרים, ילכו להודיע על אותם פתאומי. הוא רוצה להודיע בחכמה, בתבונה, כדי שלא יקבלו היסטריה. ידעו שנעו חסו שלא אותם פתאומי. והוא עושה את זה בחכמה. גם זה יעשה במתינות ביישוב הדעת. לבנים יש מנהג לומר להם, כזה שיבואו קדיש, בנים שלהם, של המנוע שהם נפטר, בטב אמר להם, כזה שיגידו קדיש, יש לו ערך בזה. אז זה מנהג העולם, מרן כותב שככה מנהג. אז אחרי בזה יכול לעשות, אבל בשאין כדברים על לבדות, בנות יגידו קדיש, מקום אחר, לא יגידו קדיש, כי בשביל מה צריך לספר להם. מה שאפשר למנוע דברים שהם לא חיוניים יותר שאדם מספר, כל מיני דברים כאלה שהם לא בשורות טובות, צריך להימנע כמה שאפשר. מספרים אומרים שהיה הגאון בחיים בבריסק פעם אחת, היה במוסקבה, היה בבריסק, היה צריך לנסוע במוסקבה לאיזה עניין שפצרה במלכות בשלטון, נדבר על אנשי השלטון שם. אז כשהוא נסע שם, שם האנשים החשובים שיש בעיון, היה אנשים גדול אחד היה שם, והיה לקרובים בבריסק. כשחזר אחר כך הרב לבריסק, באו הקרובים של העשיר הגדול הזה, שאולים אותו, מה שלומו של העשיר הזה? אז לא היה תחבורה, לא היה קשר כל כך כמו עכשיו. וכששואלים אותו, מה שלומו של אותו? הוא כבר נפטר. מה יגיד להם? גם אם כבר נפטר? אמר להם, אותו פלוני מסכן, הוא זקוק לרחמים רבים. רחמי חשבו שהכוונה שהוא לא מרגיש טוב, שהוא חולה, צריך להתפלל עליו. טוב, זה שרקו. אחרי כמה ימים נודע להם שהוא כבר נפטר. מה הוא רוצה להיות אצל הרב? הרב, מותר לשקר? אמרת, זקוק לרחמים רבים, הוא כבר נפטר, למה אתה לא אומר לנו? אמר להם, תלוי על אתכם, אני לא שקרתי. כתוב, חיי מתים ורחמים רבים. גם המתים זקוקים רחמים רבים. וזו גם כהתחמקות של שבטים. אמר להם, שלום אביכם לזקן, ושלום לעבדך לאבינו, מודינו חי. הם לא אמרו לו על הזקן, לא שום דבר. בקרה לפעמים אתה שומע עליו. כמו שיש בגמרא, כשפגש שנים רבות, אחרי שפגש רבי חייא את רב, רבי חייא בארץ ישראל. רב היה בבבל. פעם כשבא לרב לבקר בארץ ישראל, שואל אותו רבי חייא, מה שלום אבא שלך? אבא שלך קיים, חי? אבל עד שאתה שואל את אבא, על אבא, שאל על אמא, כי הם שניהם קרובי משפחה של רבי חייא. טוב, מה שלום אמא? ואז שואל אותי על אמא, שאל אותי על אבא. אז הוא הבין ששניהם כבר נפטרו. הוא לא רצה לומר שהם נפטרו. אבל רבי חייא היה מספיק לו, שהבין את הדבר הזה, מיד חלץ מנעליו, כמו דגי שמועה רחוקה צריך לשבת שעה, באבלות. אני חושב, שעה אחת אבלות. אז ברגז בעלמה, שאמרנו ככה רב, הבין כבר את הדבר, בפירוש שלא לא מספרים את זה בפה מלא. כמה שאפשר להתחמק, לא לספר, לא לספר. טוב, זה תרסנו, זה הדיוק, שלום אביכם בזקן, שלום לעבדך להבין עוד אינו חי. אבל עוד פעם השאלה חוזרת, מה זה עוד אבי חי? כבר אמרו לו שהוא חי. אבל שבערו הוא כך, זה לא הייתה שאלה, לא הייתה תוכחה. כשיהודה כל הזמן הוא מסתדק, איך אני אענה לאבי, ונער אלינו אותי, בין האב הרע אשר נמצא את אבי, נפשו כשורה בנפשו, הוא והיה אותו כאל הנער ומת, הוא בכל זה מתחנן לו כדי שישחרר את בנימין. כאן מצא בעלחוב לבוא את החובו, אומר להם יוסף, תגידו לי, אני יוסף, בזמן שבחרתם אותי חשבתם, העוד אבי חי, מסכן אבא שלי. אתם חשבתם על אבא שלי? איך יהיו חייו מרים כלענה אחרי שאתם תמכרו אותי, אחרי שתעשו מה שתעשו בי? אתם יודעים כמה שאני, אבא שלי אהב אותי. ואיך עשיתם את המעשה הזה? אם כאן אתה חסים, אתם לא רוצים שבנימין יישאר פה, ופני שאתם חסים על אבא שלכם. למה אז, כשבחרתם את יוסף, לא חשבתם את המעשה הזה? זאת אומרת, העוד אבי חי, זה לא הייתה שאלה, זה הייתה תוכחה. לפי לדידכו אני אומר, לפי הדמוקים שלכם, אתם עכשיו מנמקים, למה אתם לא רוצים להשאיר פה את בנימין, שנמצא אצלו הגביע? אתם חסים על אבא, מסכן, הוא לא חטא, הוא לא אשם בדבר הזה. טוב, אני הייתי אשם, דיברתי עליכם דבר רע. אבא שלי היה אשם? לא היה אשם. למה אז לא חשבתם עליו שחייו לא יהיו חיים חס ושלום? לכן הם ראו שהוא צודק, זו טענה נכונה. ולא יכלו אחד לענות אותו, כי דברו מפניו. וזהו שאומר רבי אברהם הכהן ברדלאו. כשהקדוש ברוך הוא יוכיח כל אדם ואדם, יוכיח אותו לפי מידתו, לפי התנהגותו, שלא, בדיוק הוא עובד. הוא לא יגיד דברים אחרים. אתה אומר כך וכך, ולמה לא נזכרת בשעה שעשית כך וכך? להגיד לו דברים שהוא בעצמו סותר את עצמו. כמו פה השמותים, סותרים את עצמם. בזמן שמכרו את יוסף, לא חשבו שום דבר מה יהיה עם אבא שלהם. אחר כך באמת הרגישו, היה כואב להם. כתוב, הוא מעין להתנחם. יעקב אבינו לא סובל לקבל שום נחמה. כמו שאמרו, לא ראה יום אחד בטובה. כתוב, הוא מעין להתנחם. יעקב אבינו לא סובל לקבל שום נחמה. כמו שאמרו, לא ראה יום אחד בטובה. היה שוכב בארץ כל 22 שנה שנפרד מיוסף, היה שוכב עד הרצפה, כמו עבד, לא רוצה לקבל שום נחמה. וכן, וזה בעצמם כאב להם אחר כך. למה עשינו מעשה כזה? אבל המעשה אתה נעשה, אין להשיב. העובדה היא, כשבאו בתחילה לשבור אוכל, כתוב שיוסף שלח לחפש אותם, להביא אותם. והיה בטוח שהם יבואו בשביל לקחת אוכל לבני זקנן, כי בכל המקומות האלה היו כולם ברעם. מצאו אותם בשוק של זולות. למה שוק של זולות? אמרו, זה יוסף, יפה תואר, יפה מראה. אז כולם היו זנאים, כולם רשעים, עלוות הארץ, טומאת הארץ ומצרים. אז אמרו, בטח נמצא אותו שם. אז לכן אמר להם, מרגלים אתם. אחר כך עוד פעם, הוא אשר דיברתי עליכם לבוא מרגלים אתם. מה ראית? איזה הוכחות? ככה תופסים בן אדם, אומרים לו, אתה מרגל? ככה? בלי הוכחות? אלא שם כתוב שתוקח איתם. כשאמר להם, איפה, למה הלכתם שם? אתם, השרה, אני יודע שאתם אנשים חשובים. מה נעשים ללכת את הזולות? זה בשבילכם זה? זה לא מעשה שלכם. זה לא שם הגונים. אלא יש להם הרבה ידיעות, אלא הזולות, הולכות אצלהם כל המושלים, כל השרים, כל זה. שחתם להם כל מיני ידיעות. ולכן הלכתם שם, כמו צבחה וזולה, הלכו שניהם ברגלים שם, בשביל מה? לשחות ממנה כל מיני הודעות. אז בשביל זה הלכתם שם. אמרו, לא, חסו שלום, אחד איננו, 12 אחים אנחנו בני אבינו, ואחד איננו, אנחנו נחפש אותו. כלומר, אחד מאיתם בני אדם, אנחנו נחפש אותו. אבל הם, ומה הייתם עושים אם אתם מוצאים אותו? ולא היה בעלה רוצה, היינו פודים אותו בכסף מלא. כמה שיבקש בעליו כסף, אנחנו מוכנים לשלם, בשביל להציל אותו. טוב, אם לא היה מסכים בכל כסף שבעלה, מה הייתם עושים? אמרו, אמנת כן בנו, או להרוג או להרג. להרוג אותו, לשחוץ לו וקחת אלי זה. הוא הראשי הרמתי מלגנים אתם, אתם עושים בסירות נפש, ובזה תפס אותם. וכן רמז זה גם כן מרגנים אתם ראשי תיבות, ובדי רחל גנבתם, דהורחת ישמעאלים בחרתם. זה מרגנים אתם. זה גם כן הרגו לזה, זה למה הוא מוכן למסור את נפשו, אז זה לכן תפס אותם, ויאסוף אותם במשמר שלושת ימים. מה אתם מאיימים פה? או נהרג או נהרוג, יאללה תקח אותנו בית הסוהר. אחר כך עד שבסוף ויקח ביתם את שמעון ויאסור אותו לעיניהם. התוכחה שהוכיח הקדוש ברוך הוא כל אחד ואחד, גם כן לפי מידתו, ויביא לו ראיות מאנשים אחרים. יביא לו ראיות מדי ובה, מההתנהגות שלו בעצמה. אתה יש לך מסיבה של בר מצווה, יש לך בן טוב שאתה אוהב אותו, מחבב אותו, עושה לו נשף, מזמין הרבה אנשים, כמה מנות, היום אתם מנעים כל מנה ומנה כמה שווה, למשה היה למנה, וכן צריך לעשות לפי חשבון, 100 אנשים, ככה וכך, זה חשבון, והמצב הכלכלי אתה רואה אותו, בכל זאת אתה עושה, אתה אוהב את המשך, יפה מאוד. אולי תגיד לי מאיפה קנית את התפילין של הבן שלך? קניתי בשוק מישורים, פה הלכתי בשערים וקניתי, היה שם אחד מנדל פיזמו, וקניתי מנו תפילין. וכמה קנית אותו? כך וכך. לא אמרת לו, אתה רוצה יותר בזול? כן, נכון, הוא נתן לי קודם עור אחת מהמעברתה, רצה $500, $600, זה באפשרותי, לפי מצבי הכלכלי. אמרת לו, אני רוצה יותר בזול, רצה לי אחר כך $150, $200, והנשף כל כך גם כן כמה עלה לך. הנשף עלה $5,000, $10,000. והתפילין שהוא העקר, קנית ב-$150, מה לך כסף? התאמץ, אם היית קונה אותו ב-$500. ושם שילמת הון תועפות, היה אפשר לך. הלא כל עקר הנשף בשמר, הוא לתפילין. אם התפילין כל כך נהגת בקמסנות, בעניות, זאת אומרת שיותר בזול אתה רוצה, כמובן יותר פסול. אתם יודעים, זה כלל. כל מה שיותר בזול, יותר פסול. זה פרושו. לא חשוב מי כתב את זה, אם איש הוא ירא שמיים וירא שמיים, חקרת, דרשת, ידעת מי כתב את התפילין? לא, ראית, עשה תפילין סגור, אחר כך הוא אמר, אני לא אחראי, עבור עליו, אם זה פסול, עבור עליו, זה פסול. כך אנשים עושים איזה חובה, כך עושים, אתה קונה לבן שלך שאתה אוהב אותו, אתה קונה לו תפילין פסול. ולהודיע לך את המצב, באמת היה פסול. היה פסול בשעה שהוא לבש אותו. וזה לצערנו הרב, רוב האנשים לא שמים זה, לא פוקחים עין על דבר כזה שהוא כל כך חשוב. אתה קונה תפילין שבש שלך לא יש אותו יום אחד, כל יום הוא יבש תפילין, כל יום הוא יברך בהלכות ובתנ"ך שלו, אם זה פסול. צריך לדעת מי כתב, מי עשה, לא סתם מלכת יום בעיניים עצומות, זה לא שווה כלום. מביאים לו גם כן מדי הווה בעלי ההתנהגות שלו בצדקה. נתת צדקה לעניים? כן, כל פעם שאמרו, יברך דוד ואתה משה בכל, שצרתי שלוש פרוטות, שמתי שלוש פרוטות. יפה מאוד. ואם עבר איזה עני ופשט מסכן את ידו, העני הזה היה זקוק, מה עשית? נתתי לו פעם, היה לי, נתתי לו, כמה נתת לו? אגורה אחת, 10 אגורות, 5 אגורות, טוב, בסדר. למה לא נתת לו יותר? אמרו שעונה, אתה יודע איזה מצב כלכלי היינו, כל אינפלציה, כל צרות. וכמה מרווחים אנחנו? לפי השמור, לא יכולתי לצאת אותי, זה לפי שאתה לפי כוחי. טוב מאוד, יפה, לפי כוחך. תגיד לי, אתה זוכר פעם אחת היית עומד בתחנה של האוטובוס, פתאום ראית חבר שלך שעשרים שנה לא ראית אותו. היה יחד עם אשתו ושני בנותיו. נגשת, או, שלום חביבי, מה שלומך? ואיזה רגע הופיע האוטובוס. מה עשית? הקדמת תקף, נכנסת בתוך האוטובוס, כדי שתשלם על החבר שלך, אז אמרת 5 כרטיסים, אחד בשבילך, ו4 בשביל החבר ואשתו ושתי בנותיו. נכון? שילמת לו? כמה עלה לך התשלום הזה? כך וכך. חברך הוא עני? לא עני, ברוך השם, הוא עשיר. אם כן, למה שילמת לו 5 כרטיסים? אתה אמרת, עושה קילות, שאתה לא מרוויח, ואין לך כסף. כאן בשביל עצמך, ג'נטלמן, אתה משלם על חבר שלך, אתה משלם 5 כרטיסים, מכה אחת ולא יש לו. זה היה לך כסף. בשביל עני כבר אין לך כסף. ואם יש לך עניים מסכנים עמדי תורה, כי רוח החמים ימותו, שעת מובד, ואין לך כסף. למה לא אתה צודק גם כדי זה? תחשוב אותו חבר שלך. לא, למה לא חשבת אותו חבר שלך? שעל זה אין דרך. אז גם כן בשמיים, מסיבים לכל אחד ואחד, ויגידו לו היה מאיש מיליוני שמרוויח פחות ממך ומשלם צדקות, ורוצים תרומות, לא מביאים לו. זה לא היה, הוא יש לו נזמת לב, יש אדם מוכן לדוב את עצמו, להביא את עצמו קורבן. אבל זה מביאים בזה ובזה, אתה בעצמך ככה מתכה עשית. וכאן אתה עושה ככה, ככה. וזה אתה מתנהג בקמצנות, אתה עושה איפה ואיפה גדולה וקטנה. לגבי זה אתה עושה לא בסדר, לגבי זה אתה עושה ככה. זה התנהגות. אז אגב כך כשמתנהג בבית שלו, באיזו צורה שהוא מתנהג בבית שלו, שזה שלא יהיה סותר את עצמו בלי ובין. כשמתנהג התנהגות צריכה להיות דעה שכולה מובנת, הכל מקומו יבוא בשלום. וזה לפי הכוח שלו, אתה לא צריך לתת לו יותר מהכוח שלו. אבל שיעשה, לא יעשה את עצמו, סותר את עצמו בלי ובין. מספר הרב רבי יוסף חיים, אומר, היה איזה אחד, גם כן מביא איזה בצוט הוכחת מוסר. היה אחד פלד בבוקר שחרית, כל רגע מסתכל בשעון, מתי זה כבר הגיע ליום שבח, מהר, צריך ללכת לעבודה. כל רגע מסתכל בשעון, וכל רק הגיע ליום שבח, נתן נגיחה בראש, אנחנו משתחווים, נרס, תקפו מיד. ומהר, ללכת לעבודה, מה אפשר לעשות? והנה שזה כותרת, עתון הארץ, עתון דבר, איזה כותרת גדולה ענקית, וענו לו, אתם יודעים איזה וענו לו? וענו לו כמו שנאמר. אני רוצה מעניין לדעת מה היה שם, אז צריך להסתכל למעלה, למטה, אחר כך רוצה לדעת עוד את העניין, פותח ככה מקושי את העתון, וזה היה לך זמן, היה לך זמן להסתכל למעלה, למטה, לפנים ואחור. לגבי אני משבח, לא יכולת לחכות עוד דקה אחת, אתה גם אני משבח בבית כנסת, ככה תתן לי גחה ותברח. אם אתה כל כך ממהר, למה היה שם היה לך? שם היה לך זמן. פה אין לך זמן? או פגשת חבר, כמה זמן לא ראית אותו, או משלומך ועמדת בדרך ושוחחת אותו, משלום הגברת, משלום האמא, משלום הסבתא, וסבתא ורעמה וסבתך. פה זה היה לך זמן. שעניין משבח לא היה לך זמן. מה יענה באדם הזה? מה יענה אדם הזה? אנחנו מתגלגלים לצחוק על ההתנהגות שלו, אבל שם כבר הוא לא יצחוק. שם הוא יכאב להלב שלו, אין לו מה לענות. ולא יכלו אחר לענות אותו, כאילו הוא הרים מפניו. אין תשובה. סיפר עוד, היה חסיד אחד, נכנס פעם לבקר את חברו. איש נכבד, איש תודיק, נכנס לבקר את חברו. חברו לא היה בבקר בבית, היה בנו. יש לו בן גדול, בן 18 שנה, 20 שנה. מתפלל בבית. טוב, עכשיו הוא בלש, היה בבית. אבל מסתכל עליו, רואה תפילין על יד האוזן שלו. והוא עומד ליד הראי, ומסתכל על העניבה. מתקן אותה, שלא תהיה חס ושלום מילימטר ימינה, מילימטר שמאלה. בדיוק באמצע צריך להיות. והתפילין מונח על האוזן שלו. הוא אומר, שוטה שבעולם. כל היום כולה אתה לובש את העניבה הזאת. ומה אכפת אם תהיה מילימטר ימינה או שמאלה? בקיאל התפילין כתוב לשותפות בין עיניך, לא כתוב בין אוזניך. אתה שמת את זה על האוזן שלך. זה משהו טוב, איפה שנפל, גמרנו, כאשר עליה מזה. זה הטיפש הזה, מה הוא יענה ליום פקודה? קרא אמר בין עיניך, והוא זרק את זה וגמרנו. אשר נח, כאשר קרא, שם נפל שדוד וגמרנו. איפה יראת שמיים, איפה, במקום שיסתכל, איפה שניחת את תפילי, כדעת, כהלכה. הרבה אנשים יצאים לערב. גם עכשיו, זה מצוי. הרבה אנשים שהם דווקא אנשים מכובדים, ורואים את תפילי שלהם על המצח. אם יש מילימטר אחד בגופו של התפילין, לא מונח על צערות הראש, לא יצא את החומתו, כמו שמונח בקופסה. כמו שניח אותו בתוך התיק שלו, לא הוציא אותו בכלל. צריך להניח אותו ממש רק על השיער. אם לא מונח על השיער, כמו שלא הניח תפילין בכלל. אז צריך תמיד לבשש למעלה על הראש, אם יש למטה מעט מהתפילין. אחרי התפילין, יש עוד נשאר מעט מהשיער של הראש. כמה שאפשר יותר למעלה, יותר טוב. כי יותר למטה, יכול להיות שירד אפילו מילימטר אחד, ולא ישגיח, אז לא מונח מקומו, זה פסול, לשבת. בזמן תפילין של יד, כמה צריך לדקדק שיהיה במקום שהוא תפוח. לא במקום של העמק של היד, שזה פסול, זה לא מקום תפילין. זה מקום תפורח, אדם עושה ככה את ידו ומהדק אותה יוצא כמו שמריאים, אז המקום הזה שהוא תפורח, שם עושה חניח תפילין. לא למטה במקום העבק, וגם למעלה יש מקום, רק חצי המקום, רק חצי הקשר. כך כותב מרן, מביא את זה בשם שימוש הרמב"ן, זה אחד מהגאונים הקדמונים. שלא קרה החלק הזה כולו קשר להנחת תפילין, אלא למשל הוא מודד, מכאן עד כאן. יש 20 סנטימטר, על 10 סנטימטר שהם לצד כף היד, קשרים להנחת תפילין. 10 סנטימטר העליונים שהם לצד הכתף, פסולים להנחת תפילין. ופוקה גם כן המקום של העמק, דווקא במקום של תפוח. אז זה מסתמסם מאוד לתפילין אחד. אם יש תפילין שהוא 5-6 סנטימטר, צריך לזהר שיהיה בדיוק במקום. לא יהיה לא למעלה יותר מדי ולא למטה. כי למעלה יותר מדי כבר עבר את הגבול, אמרנו רק החצי קשר. ומרן פסק את זה בשולחן ערוך. כך פסק גם כן הגאון צמק, כך כתב גם כן בעל האשכול. זה חביב של הרמב"ן, בעל ההשגות. ועוד כמה ראשונים שהעתיקו את ההלכה הזאת. ולכן צריך לדעת בדיוק כשאדם מניח תפילין, איך מניח תפילין. לצערנו, ראיתי הרבה אנשים שהם צדיקים, מניחים השם ורבים אותם ביחד. אבל הצדקות שלהם תהיה להם לפוקה ומכשול. לא פעם ראיתי שמניחים תפילין, שני תפילין אחד על איזה שני, ראשי ורבים אותם, ושראשי יורד למטה, כי רבים אותם תמיד יותר למעלה. אז רבים אותם הוא למעלה, וראשי למטה, ויורד למטה מהשערות, אפילו אמרתי את מילימטר אחד יורד על המצח, כבר לא יוצא לעבר תפילין. מצד אחד יש את זה לשעשות מצווה גדולה, להניח שני תפילין, גם ראשי וגם רבים אותם, ובסוף לא יוצא לחובת תפילין של ראשי, ברכתו ברכה לבטלה. לא רק בראש, גם כתובה ביד. אם מניח כדי לפנות מקום, ביד, ראשי למעלה, ובינתיים יוצא למטה. כשמניח את ראשי, אם יעלה אותו קצת יותר מהמידה של החצי של הזרוע, אז גם כן, לא במקום הנחת תפילין. אז זה ברכתו, ברכה לבטלה. הוא מברך הנחת תפילין, וזה תפילין, לא מנח במקומו, זה פסוק ברכה לבטלה. אז עדיף יותר שנניח זה אחר זה, והתפילין שלנו הם תפילין קצת יותר גדולות ממה שהיו נוהגים הקדמונים לעשות. הקדמונים היו עושים תפילין קטנטנים, מאוד מאוד קטנים. אבל, ואז לא היו כותבים את הקלף של התפילין, לא היו כותבים על קלף שהוא משורח, וזה מחזיק מעמד שנים רבות. הכתיבה נעשית על ידי סופר שכותב, אומנם זה הולך באטיות, לא יותר מדי מהר, אבל זה התפילין מחזיקים מעמד שנים רבות, עשרות שנים. היום לא רגילים לכתוב תפילין, רוב התפילין נכתבים על הקלף שהוא משורח. אם אתה כותב נטויות קטנטנות ודקות, אז מיד כשנופל קצת נושרת מהמשיכה, אז זה עוד תקף היה נפסדת. יחלו כאן לעשות שתיים, היא נפסדת. לכן אם עושים תפילין קטנות, והאותיות ממילה צריך לדקדק אותן, לעשות אותן יותר מדי דקות, ממילה תקף נפסדות. התפילין האלה לא מחזיקים מעמד. אחרי כל איזה זמן צריך עוד פעם לחזור ולבדוק אם נשארו בכשרותם או לא. אז לכן יותר טוב להניח תפילין שיותר קצת גדולות, שהבתים יותר גדולים, ממילא האותיות יותר גדולות, מחזיקות מעמד, ומשארים אותם בפנים, אז יכולים להחזיק שנים רבות. וזה עדיף מאשר ללבוש תפילין קטנטנות. אז האלה שמניחים תפילין, לפי המידה, לפי הגודל של התפילין של זמננו, זה 5-6 סנטימטר, עם המעברתה, עם התיתורה, ביחד זה 6 סנטימטר, או 5 סנטימטר. אז כשמניח אותם, שניים ביחד זה לא מחזיק מעמד. כאילו מניח אותם חוסר במקום שלהם, ובמילה לא עושים איזה חווה, ברכים ברכות לבטלה. אז צריך להיזהר מזה, אדם באמת עושה מצווה לקדוש ברוך הוא. אז עושה בשירה, שלא ראית העין, שיגידו כולם שהוא מניח שניים ביחד, יניח אותם בזה אחר זה. ככה אנחנו לא נוהגים, איך אנחנו עושים? מניחים אותם בזה אחר זה. קוראים קריאת שמע, מתפללים בתפילין של ראשי, ואחר כך תפילין של בנותם, שהם לא כל כך עקריים כמו תפילין של ראשי, עושים אותם בסוף התפילה. קוראים מהם עוד פעם קריאת שמע ומציעים אותם. אז לכן כל אדם ואדם חכם עיניו בראשו. אבל יש אנשים רוצים לא לקפוץ בבת אחת להיות צדיקים, להיות כמו רבנו הארי שלבש שני תפילין ביחד. ישימו אותו לא במקום רבנו הארי, ישימו אותו במקום רבנו שועל, ישימו אותו. זהו בכל דרכיך דעהו והוא ישר רחותיך. יתבונן אדם מדת קונו, ידע איך שצריך להתנהג. כל ההתנהגות שלו בשמיים יש עין צופייה למעלה. דע מה למעלה ממך, עין רואה ואוזן שומעת וכל מעשיך בספר לכתבים. כשאדם למשל איך מתנהג עם הבריות, אני מכיר את זה אנשים, אני לא מדבר על אנשים רשעים, בהם לא דבר הכתוב, מדבר על אנשים דתיים, שקוראים אותם דתיים, כשהוא מדבר עם אנשים חברי כנסת שהם רשעים מרושעים, יש בתוך חברי כנסת אנשים מרושעים, אני לא אומר על כולם, אבל יש חלק מהם רשעים מרושעים, שונאי תורה, שונאי דת. הוא קם לפניהם, מכבד אותם, למה הוא חושב פעם להזדקק להם, יעשו לי איזה פרוטקציה, יעשו לי איזה דבר, אז מכבד אותם, מדבר אותם בכבוד, בדרך ארץ. והנה בא אצלו אחד שהוא חרדי, קוראים אותו היום חרדי, לפי הבעת פניו, הוא בן ישיבה גם כן, הוא מתנהג איתו באיזה שחצנות, באיזה ביטול, באיזה ביזיון. למה זו התנהגות שלך? בשביל מה? זה שאומר, ולרשע אמר אלוקים, מה לך לספר חוקיי ותשא ברתי ענפיך ואתה שנאת מוסר ותשליך דברי אחריך אם ראית גנב ותיר את עמו ואם מנעפים חוקיך פיך שלחת ברעה תשב באחיך תדבר בבין עמך תתנדפי. הוא לא אומר, הוא לא סובל את החרדים האלה, זה תשב באחיך תדבר בבין עמך תתנדפי, זה שהוא אדם מר שמיים, שהוא תמיד חכם, שהוא צדיק. מה אתה רואה? מלבושים שלא שחורים, אז גם אתה נעז, לא שחור בעיניים שלך, מה נהיה לך? למה אתה שונא? למה אתה מדבר על חרדים? בשביל מה? למה? אתה אומר, למה אתה מקרב אנשי כנסת? בפני שאני רוצה לקרב, טבעי, אני עדיל, אני אוהב לקרב. ולמה כשבא אליך את המלחכם הזה כבר, מי ייתן את המלחכם על שחדנו כחמור? זה שם כבר לא יודעת להתנהג איתו בכבוד בדרך ארץ. אם אתה צריך, יש לך מזג נעים שאתה אוהב לקרב כל אחד ואחד, למה זה יותר פחות מהרשע הזה שהוא חבר כנסת, שהוא חבר כנסת? וזה מביאים סתירה בינינו בהתנהגות שלו עצמה. תשב באחיך תדבר, בבין עמך תתן דופי. אם כן, ואם ראית גנב ותיר את עמו, ראית את רפי לוי, הוצאת את הכובע לפניו. ואין מנעפים חלקיך, יש הרבה חברי כנסת מנעפים, יש להם ידועה בציבור, יש להם לא ידועה בציבור, מיודעים ולא יודעים. ואלה המנעפים האלה, יש חלקיך, זה אתה אמר, מכבד אותם, חושב להם כבוד, אתה אוהב לשים את יחד איתם, שוכח יחד איתם. למה זה? זה לא איפה ואיפה? אלה שהם באמת עם ישראל, שאני אוהב אותם, שאני מכבד אותם, אשר אהבת, שנאתי, אשר שנאת, אהבת. ואדם שכל היטב את מעשיו, את כל צעדיו, איך הוא מתנהג עם בני אדם, איך הוא מתנהג עם הבריות. אלה החרדים האלה לא עשו לחבון ולא פשע ולא חטאת. ויש רשעים, שונאים אותם שנאה בחינם, ממש בחינם. לא עשו להם שום דבר. ודווקא העולם קיים בזכותם של אלה, האנשים האלה, שלמהם ימים ולילות עוסקים רק בתורה. ואין במחשבתם שום דבר אחר. אבל יש השנאה שלהם, כבר רבותינו כבר אמרו על זה. יותר משנאה ששונאים גויים את עם ישראל, שונאים החילונים את הדתיים. רבותינו כבר אמרו את זה, בתיאור את זה בשפה אחרת. שונאים עמי הארץ את התלמידי החכמים. אלה הם עמי הארץ, לא עמי הארץ שאדם מסכן ולא למד הרבה תורה, אבל הוא ירא שמיים ושומע מצוות ואוהב את התורה, לא רק שמו עם הארץ. עם הארץ שהתכבדו רבותינו, אלה אנשים חילונים, פה כעוד שאין להם לא תורה ולא דת ושונאים את התורה. אם בחוקותיי תמאסו את תשפטי תגעד נפשכם, אומר שם הספרה, חוקותיי אלה שמלמדים את חוקותיי, כלומר תלמידי חכמים. לא חרבה ירושלים אלא עד שבזו בתלמידי חכמים, שנאמר ויהיו מלעבים ומלאכיך האלוקים. וזה אותו הדבר מה שיש לנו בדורות שלנו. יש כאלה אנטי דתיים, שונאים להכעיס. חלילה שאדם ללמוד במעשיהם של הרשעים האלה. ידעו את האמת, אדם צריך לאהוב מה שהקדוש ברוך הוא אוהב. אלה שהם מקיימים את העולם על ידי לימוד תורתם, בזים לעניינים של העולם הזה. והם יושבים חובשי בית המדרש, שיושבים ולומדים כל היום. לומדים תורה, אתה בא לדבר עליהם. כן, אלה מתחמקים מהצבא. כל פעם שיש לו רוצח תפתח שבט פי האתון, יאללה, הוא אומר, אלה מתחמקים מהצבא. הם צבא של הקדוש ברוך הוא. הם אנשים יש בהם חוכמה, יש בהם תבונה. לא פנו למסחר, לא פנו היו נעשים עשרים בדורים. הם בזו לעניינים של העולם הזה והלכו וחפשו דיון על חושב את המדרש, יושבים ועוסקים בתורה, אוהבים את התורה, והם מקיימים את העולם. הם לא בריתי יום אבל אלא חכות שמיים ועל שעושבתי אמרו מתאים לזה ללמוד תורה. אז איך אתה צריך להתייחס אליהם? איך אתה צריך לכבד אותם? איך אתה צריך לאהוב אותם? שאלה לומדים תורה שהם מקיימים את העולם כולו, בלעדיהם העולם חוזר תוהו ובוהו. בקום שאתה תאהב אותם, את לא באת, תחסו שלום, תשנא אותם תחת אהבתם, תחת אהבתי יסתינו לי כמו שעבד דוד המלך. זה הדרך. אבל איפה האנשים האלה שיש להם דעת, שיש להם תמונה, שישמעו דברי מוסר, וידעו את האמת, יקבלו את האמת ממי שאמרו. דוגמאות אחדות הבאנו כאן, בעניין שאדם לא יהיה סותר את עצמו בנאומה, אלא יתנהג הכל בחוכמה ובתמונה, ישקול את האדם. כתוב, ושם דרך, הראינו ויש לה אלוהים. הגמרא במסכת מועד קטן דף ה' אומרת, אל תקרא ושם דרך, אלא ושם דרך. רשות שומה, שמי, מה זה שמי? שאלה שהוא שם את הדבר, מתבונן בו. כשהוא הולך כל צעד וצעד שהוא צועד, הוא שם אותו. זה טוב בעיני השם מה שאני עושה עכשיו, או לא טוב חס ושלום. ושם דרך, משהו שם את דבר אחד, הוא מתנהג לפי החוכמה, לפי התמונה, לפי ההבנה שלו, אז הראינו ביש האלוקים. יזכר לראות ביש האלוקים. כמו שהגמרא מביאה דוגמה אחת, בני רבות, היה תלמיד אחד, היה תלמיד של בינאי. הוא שומע ממנו דברי תורה, הוא מפלפל אחד איתו. היה תלמיד חכם גדול. שלא יהיה משיב רבי ינאי על ידו איזה אחד עם הארץ. אלא תלמיד הזה היה תלמיד חכם מחכים את רבותיו. הוא היה תלמיד מפלפל עמו. בשבת אחת, בשנה היה שותק, לא פותח הפה שלו, אף מי שיש לו הרבה מה להקשות. היה הרב, למה? באותה שעה, באותו השבת, היו באים מקרוב ומרחוק, כל עמי הארץ, באים לשמוע הלכות, לפני שבת, לפני שבת הגדול, לפני פסח, שמדעת הלכות פסח, והרב יושב ודורש להם, אומר להם כל ההלכות, 3, 4 שעות, 5 שעות, ושומעים כולם. התלמיד הזה לא מוציא הגה מהפה שלו, למרות שיש לו מה להעיר. למה אומר שמח חשוב שלום, אני אקשה לרב והרב לא ידע לענות לי באותה שעה, יקשה לו לענות לי, אז חשוב שלום מתבייש לפני האנשים, יחשבו שהוא לא יודע, לכן זה היה שותק, כמו דג, זה היה שותק. אז קרא עליו רבי ינאי, ושם דרך הראינו ביש האלוקים, מה תקרא ושם אלא ושם. אתה שם בדרכך, יודע מתי כן להקשות, מתי לא להקשות. כשם שאתה מניח חכמים ושיח המורה, נושאים ונותנים עם הרב, אין בזה בושה. אם לא היו עוד לענות, זה תהיה לתו, מודע על האמת, מה יש? הרב גם כן לפעמים יכול לתיק, לטעות חס ושלום באיזה הלכה, וזה כל מיד, מודע על האמת. זה דרכו שתמיד חכם אמיתי. ספרו פעם על ביסעי סלנט, עליו השלום, היה עובר שעורים בישיבה שלו. הוא היה איש המוסר, כפי שידוע. כשהוא היה גאון גאון בתורה, היה בא לשעור שלו, לבית כנסת, במזה שלו, הוא אמר להם שעורים, מדי פעם בפעם. יום אחד הוא בא להגיד שיעור, הכין קורא להגיד שיעור, עמד בערב טבע, התחיל לדבר. הציע את הסוגיה, והקשה קושה עצומה בסוגיה, שרק רבי ישראל סנאט יודע לעשות קושות כאלה, היה גאון עצום. אחד התלמידים, היה נראה לו שהרב מפרש את הסוגיה אחרת ממה שהוא הבין. לפי הבנתו של התלמיד, אין קושה. אז הצביע לרב, תן לי רשות, בבקשה, תגיד. אז אמר, אני חושב שהסוגיה כך וכך פירושה, על פי זה אין מקום בקושה של כבודו. הרב התחיל לחשוב, עמד ככה 5 דקות. אחר כך בסוף, רבותיי, הוא צודק, הפירוש שלי טעות ואין קושה בכלל. אני סיימתי את השעור, וירד. לא קרה דבר כזה. הוא בא, תוכלו נגיד שיעור, שיעור באומרים פחות משעה. פה עמד 5 דקות, ככה מסתכל, תבונה, אחרי 5 דקות, רבותיי, הוא צודק, אני לא צודק, גמרנו, גמרנו את השיעור. המקורבים אליו נעלמו בזה. אז רבנו, מה היה פה? מה כמו אתה חשב ככה, 5 דקות, מה עכשיו? מה היה שם? אגיד לכם את האמת. הפירוש שלי, באותם 5 דקות שחשבתי, הבאתי 5 הוכחות, ראיות ברורות, שהפירוש כמו שאני אמרתי, לא כמו שהוא אמר. ובזה תתיישב הקושה שלי נכונה, ואני יכול להמשיך את השיעור. אבל אחרי 5 דקות מחשבות שעלו, התרוצצו במוחי, אמרתי לעצמי, ישראל, אתה לומד מוסר, תודה על האמת. נחשבת, תודה על האמת. וזה 5 דקות שהיה לי, שמחשבתי, והודיתי בסוף על האמת, למרות שיכולתי להסביר כל כך את עמדתי שהוא לא צודק. והייתי משכנע את אחרים שהוא לא צודק. אבל האמת יורד דרכו. לכן, והודיתי על האמת שהוא צדק ואני לא צדק. היה לי מלחמה, אבל בסוף ניצחתי את יצר הרע. זה דרכו שאתה מלחם אמיתי. הוא לא יהיה שום פן נכון. לא אכפת לו. טעות? כל אדם בשם אדם הוא טועה. כמו שכתוב, וישמע משה ויצא בעיניו. אמרו רבותינו שהיה ויכוח בינו ובין אהרון. ואחת כחטאת היום הייתה בעיני השם, תהלה הוא כעס על אהרון. למה שמידו את השעיר, החטאת, לראש דרש משה ואיזה שרף, למה שרפו אותו? אז הוא חשב שצריך היה לאכול אותו, כיוון שזה בשר חטאת. והיה ויכוח בינו לבין אהרון. אחרי שאמר אהרון, משה אמר, הבין משה שהוא טעם. כבש ברוך הוא אמר לו, על שעיר אחר. והוא חשב שעל שעיר הזה. שעיר נחשוד, אני באותו היום היה א' בניסן. אז נפטרו לדב ואביהו. היה שעיר של נחשון. והיא מקריב ביום ראשון את כל מה. נחשון בן עמי לדב. וזכר השעיר הזה של חטאת, שהקריב, כתוב שם שעיר חטאת אחד, זה היה מותר לאכול אותו, אפילו שהם היו עוננים. אפילו שקרה להם מה שקרה להם, אחרי פטירתם של נדב ואביהו, אהרון היה חייב לאכול אותו. וכך היה באמת, ומחרות. איזה שעיר חטאת דרוש דרוש משה ובני שורף, ויקצוף על עזר ואלי תמר? זה היה שעיר של ראש חודש, והיום היה גם ראש חודש. ראש חודש זה קבוע לדורות, כל ראש חודש כתוב שעיר חטאת אחד. כן, הוא חשב, משה רבנו חשב, כמה שהקדוש ברוך הוא בפירוש אמר לו, שיאכלו את השעיר של החטאת, אפילו שהם באבלות, באבלות, צריך לאכול. והאמת, התורה הקפידה שאדם לא יאכל בשר קדשים כשהוא באנינות, כשהוא יכול לצאת לך לתקים במושחה, לגדולה, לשמחה, לכבוד, למושחה, לתיות לשמחה. לא שיאכל בשר קדשים והוא עונן. כמו שכתוב במעשר, מעשר שני מה כתוב, לא אכלתי בעוני ממנו. כשאדם הוא עונן, אסור לאכול ממנו. על אחת כמה וכמה בשר קדשים. אם כן, רק שמשה התחלף לו בין שעיר של ראש חודש לשעיר של נחשון. שעיר של נחשון עשה הלכה למעשה אהרון ואכל אותו. כשהגיעו לשעיר של ראש חודש, לא רצה לאכול אותו. אמר, אין ראיה להביא ראיה מדבר שהוא קודשי שעה לקודשי דורות. של ראש חודש, כל ראש חודש צריכים להקריב את דורי הבעלות העולמית. שם זה יותר חשוב, קדושתו יותר גדולה. לכן אסור לי לאכול אותו. ושמה, ואחת יחטאת היום הייתה בעיני השם, אם שמעת בקודשי שעה, עכשיו אתה שמעת עשעי נחשון, אתה לא שמעת עשעי שם חודש. הודע משה שאני טעיתי. הקדוש ברוך הוא אמר לי בפירוש שאתה צודק, שאתה צריך לאכול רק עשעי שם נחשון, לא שם חודש. ואני טעיתי, שכחתי את זה, וחשבתי ששניהם דומים לאחד לשני, והלך משה כתוב בירתה בן עוזיאל, שלח שליחים בכל מחנה ישראל, שמשה טעה, ואהרון לא היה צודק. כולם שמעו שהיה בכוח ביניהם. ורק שלח שליחים בכל מחנה ישראל, בשביל מה זה שלח שליחים? עשית טעות, תאכל אותה, זה גמר. בשביל מה אתה צריך לפרסם את זה ברבים? שידעו, משה רבנו במקום גדולתו, טעה. והודה על האמת, כדי שאדם לא יתבייש להודות על האמת. אין לך אדם שהוא לא טועה. ואין לאדם מונופול על התורה. יכול להיות שאדם אמר ככה, ואחר כך בסוף יתגלה שהוא לא אמר נכון. אז זה פירוש מודה על האמת, זה שעשה בישראל סנת עליו שלום. איש המוסר, שכל דבריו בחוכמה, בתמונה, לא רק תורה. תורה היא מלמדת את האדם גם ענווה, גם מרעת חק, גם הודעה על האמת. כל המידות התרומיות יש בתוך התורה. הפוך בה והפוך בה לכל למה. הכל יש בתוך התורה. אשרי אדם שהוא לא רק לומד את השטחיות של התורה, לומד פנימיות של התורה, את המוסר של התורה. זה שאמרנו עכשיו, או מיום הדין או מיום תוכחה. זה בן אדם שהוא לא שם לב על הדברים האלה, הכל עושה בסוף אנשים מלומדה. כדי שלא יבוא אדם לידי גאווה, לא יבוא, למה אדם לא מודע על האמת? זה גאווה, זה מידה של גאווה. הוא אומר, אני חשוב כמוני, אני טעיתי? זאת אומרת, הוא גאה, זה גאווה. וכל המתגאה כאילו עובד עבודה זרה. ספר מקרוב, חכם עבודה סוף כזה דחיל עתו. יש בספר לב אליהו, ובאליהו לפיין, היה איש מוסר, איש חכם גדול בתורה, וצדיק. פעם אחת, הוא היה משגיח ישיבה ברכסים, בכפר חסידים, בכפר חסידים, ושם הישיבה חשובה, והוא היה משגיח שם. הוא חי 90 שנה, יותר מ-90 שנה. יש בספר הזה, לב אליהו, איזה מעשים שהוא עשה, דבר פלא, כמו הדורות הקדמונים. איך שהוציא רוח מאישה אחת, מסכנה, פגע ברוח, את החייה לא חיים. והרוח היה מספר לו, לרבי אליהו לפיין, מה שהם אומרים עליו בשמיים, מה שאומרים על הבריות בשמיים, התנהגות שלו, על מה הוא נענש, הכל, כתב את זה שחור אגבי לבן. והוא שמע 10 אנשים, הוא הביא בניין כדי שיוציא את הרוח, אז הביא 10 אנשים. ואמר הרוח הזה בפני 10 אנשים כמה דברים
שכל מה שאמרו רבותינו הכל אמת ויציב. אלה שהיו שם כולם הכנע לבם ונשמע לבם היו ימנים, יראו שאין דבר הקדוש ברוך הוא בבטל עליו, כל העומר הקדוש ברוך הוא בבטל יבטלו בני מעב. וזה הרוח שאמרנו גדולתו גם כשר בידי אולפיין כמה שהוא חשוב בשמיים. כתוב שם באורך כל המעשה, עכשיו בזמנו. הכל פנים מסופר שם, פעם אחת, בא איזה בחור ישיבה, בא ללמוד בכפר חסידים. במקרה היה לו מקום כבר, כל החדרים של הפנימיה היו כולם מלאים. ואין לו מקום לישון. ראה אותו שהוא מסתער, ובאליהו, אמר לה תסתער, תאמר תלון בביתי, אין דבר, תאמר תלון בבתי. הוא שמח שמחה גדולה. הוא יראה זכן לישון בתוך ביתו של הרב, יראה את נהגות שלו. הוא מספר שם לתלמיד, אחרי חצות לילה, הרב תעורר, קרא תיקון חצות, בדחיות, בדמעות של איש, כמו הדורות הקדמונים, וישב ולמד וישב ולמד. לפני שילך לבית המדרש, היו שם 400 בחורים, בחורי חמד כולם, שעוסקים בתורה. כן, לא צריך להתפלל אחד אותם. לפני שיצא, איזה חצי שעה, הוא עמד על יד החלון, זה רבידה ולפיין, ותחיל לומר, לא תביא תועבה אל ביתך, ומנגל בזה, לא תביא תועבה אל ביתך, וחוזר, תועבה, לא תביא תועבה אל ביתך, זה תלמיד מסכן חשב שהוא אומר עליו שהוא תועבה. לא חשב. לא עשה שום מעשה רע, לא עשה שום דבר לא טוב. למה הרב ככה אומר עליו? אתה לא יכול להבדיק, לא יכול. הרב חוזר את זה 10 פעמים, 20 פעם. עכשיו בא אצלו, אדוני הרב תגיד לי, ראית באיזה דבר שאתה אומר לא תביא את תועבה אל ביתך? חס ושלום, אני לא התכוונתי עליך בכלל. אז מה זה לא תביא את תועבה אל ביתך? אמר לא תראה, כתוב בגמרא, כל המתגאה כאילו עובד עבודי זרה. שנאמר, כתוב שם, תועבת השם כל גבהלים. פה כתוב תועבה, שם כתוב לא תביא תועבה אל ביתך זה עבודה זרה, שקשת שקתנו כחרב הוא, זה לא עבודה זרה, וכאן אמר רבותינו המתגאה עובד עבודה זרה. ואני כל יום רגיל, לפני שהולך לבית המדרש, אומר את הפסוק הזה. למה? אני עכשיו נכנס לבית המדרש, רק יראו אותי 400 בחורים, כולם יעבדו ברוק ומתם. מצאו לי להתגאות, אוח, אני כל כך חשוב, 400 איש כולם קמים לפניי. ומצאו לי חסו שלא מכניס מגאווה. אחי אני אומר, מוסר בעצמי אני אומר, לא תביא תועבה אל ביתך, לא תהיה תועבה אל זכני הקדוש ברוך הוא, אל תתגאה. עכשיו אחרי שאני חוזר את זה, משנן את זה, נכנס, יעמדו כמה שיעמדו, תכפת לי, כמו שלא עמדו לפניי בכלל. כי כבר שברתי את לבבי, ואני יודע שאני כלום. הם עומדים לחובתם לעמוד, אבל אני לא כלום. על ידי כך אני משבר את יצר הרע, מכניע את יצר הרע. אבל חס ושלום, לא התכוונתי עליך חלילה וחס. למה אני אומר עליך דבר כזה? זה חסידותם של הראשונים האלה. היו עושים מעשים כדי שלא יבואו חס ושלום אפילו איזה כוונה כלשהי של גאווה. אלא כל הבנתם, כל זה, היו משקעים אותה בענווה, ביראת חטא, ולכן זכו לכל מה שזכו. הקדוש ברוך הוא, כשרואה אדם שהוא גאה, מסלק מעליו רוח קודשו. רק כשהוא על ידי הענווה שלו, לב, נשפר ונזכה, אלוהים לא תזה. זה אומר רגע, כל הקדושה והתלמידות הטובות כולם שואבים אותם אך ורק מכוח תורתנו הקדושה. אותו דבר היה רבי ישראל מאיר ברדין, בעל חפץ חיים, בעל משנה ברורה, עם כל גאולתו, עם כל צדקתו, הכל היה במידה, במשקל ובמסורה. איך היה עומד גם כן, מדבר כאן כל מיני דברים לעצמו, כדי שלבוא חס ושלום איזה גאווה, כדי שלבוא לכל מיני דברים. ולכן זכו לאריכות ימים, זכו לכל המידות הטובות. כל אדם שהוא לומד תורה צריך תמיד, תמיד לחשוב על עצמו, על המידות שלו, לא רק לחשוב על התורה. נכון, הוא צריך אדם להתקדם, ללכת מחיים אל חיים, אבל יקדיש זמן לחשוב גם כן על התנהגות שלו, על המידות שלו, איך שהוא צריך להתנהג עם הבריות, איך שיות אדם אהוב למעלה ונחמד למטה, כך לשון הגמרא, נחמד למטה, למה? בקפטנים הבריות, שיגידו עליי מה שיגידו עליי, מתנהג כמו שוטה, לא כך. כל מי שרוח הבריות נוחה ימנו, רוח המקום נוחה ימנו. כמובן לא צריך למצוא חן בעיני החלוניים, החופשים, שיסטה חס ושלום בדברי התורה בשבילם. כמו שכתוב, לא יבוא שפני המלעיגים. אנחנו מדברים על בריות נאות, בריות טובות. יקדם כל האדם בסבב פנים יפות. אומר מהר"ן בפראג, כל האדם לרבות גוי, אפילו גוי, תקבל אותו בסבב פנים יפות. כל שכן, אדם חלוני, על ידי, לפעמים, על ידי התנהגות שלך, הוא יראה כמו שהוא חשב, מחשבות שלו, מחשבות אבן. לא נכונות, לא ישרות. זה חזור בתשובה.
יקבל מושג אחר, יראה בני תורה מה שהם טובים. אז זה מה שצריך לב, להיות אהוב למעלה ונחמד למטה. בזה הוא יוכל למצוא חן ושכתו בעיני אלוקים ואדם. למה הפסוק אומר, הוא מצא חן ושכתו בעיני אלוקים ואדם? אני מספיק שאני מוצא חן בעיני השם, מה אכפת לי אני בני אדם? זה לא ככה. על זה ככה תקדש את שמו ברבים, על זה ככה אנשים יצמדו לתורה, יהיו אוהבים יותר את התורה, יראו איך מתנהגים בעיני התורה, וההתנהגות הזאת תחייב אותם, כמו שאמרו, ואהבת את השם אלוהיך, שיש משמיים מתאהב על ידך. אני רוצה להעיר, יש מישהו שחבר איזה ספר בהלכות שבת, אני עבדתי עליו ממש סעיף אחר סעיף, והכל נכון, הכל ברוח התורה שלנו, תורתנו הקדושה, בענייני הלכות שבת. חוברת קטנה, מחירה לא גדול, 3-4 שקלים, לא זה עמידו כמה, כל אחד ואחד שיכול לרחוש אותה, קודם כל זה טוב, טועל בשבילו, שידע שבת ההלכות. וכל ההלכות האלה של שבת ממושדות לפי מנהגי הספרדים. כי מנהגי האשכנזים יש ספר ששמירת שבת כהלכה, והכל הרב עשה, שם הרב ריברט, שחבר את הספר הזה, לפי מנהגי האשכנזים, לפי דעתו של הרמה, לפי דעתם של האחרונים, וכמה דברים, הוא לא, בדרך כלל הוא פוסק כמו דעת הרמה, הוא אשכנזי, קיבלו את זה בדעת הרמה, אבל דעת מרן הוא משמיץ אותם, הרבה פעמים משמיץ אותם, הרבה דברים שהם לא נכונים לפי דעתו של מרן. אז הוא בא ותקן את החסר, שנים את החסר, ועשה לפי דעתו של מרן, שקיבלו עליו אותם, ולפי דעת רבני הספרדים, הרב חידן כיוצא בו. לכן באדם שרוצה לעודד גם כן את המחבר הזה, ובפרט שזה תועלת לעצמו גם כן, ירכוש את החוברת הזאת, אם לא הפעם, פעם אחרת, יסדרו את זה, אני חושב שהם מצאים כבר למטה, והם מוכרים את החוברת הזאת, זה גם החזקה לדי תלמידי חכמים. ומחנה בקשה אני רוצה לראות לכל תלמידי חכמים, אני אמר, אני לא חפש מה, אני יכול להגיד תורה ואני.